לפרחים אדויה, עם הצילי יבשות לעמה, וחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לעתה, ולבי ירחנה, אלך אגישנה, עידן של עדנה תארה, ולבי ירחנה, אלך אגישנה, כגן של עדנה תארה, אום איתנו וכך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו תורה. איתם גורלת נמנם ברקמיה,
הנושא הבא שאנחנו רוצים להדגיש כאן בסיכום, זה לימוד שהיה אחד האחרונים שלמדנו, וזה היה לימוד של ג'טסן דרקפה גלצן. ג'טסן דרקפה גלצן, המורה הגדול של הסאקיה, שדיבר על שחרור מארבע אחיזות, ובקורס הזה הדגשנו את הראשונה שבהם, והיא הייתה האחיזה בחיים האלה. שהוא אומר, אדם שאחוז בחיים האלה אינו מתרגל את הדרמה. ואמרנו שבעצם הלימוד הזה מיועד לאנשים שהם כבר מתרגלים, שהם כבר מתרגלי דרמה, אלא שהם מתרגלים דרמה תוך שיש להם מחשבות ארציות בראש, ממוטיבציה לא תאורה, והם אפילו לא שמים לב. אז הוא למשל מתאר אחיזה בחיי המוסר, כי אנחנו אומרים חייבים לשמור על המוסר, נכון? הוא אומר שאם יש לנו מוטיבציה שגויה בחיי המוסר, אנחנו נסבול. במילים אחרות הוא אומר שהמוטיבציה שלנו לשמור על מוסר צריכה להיות מאוד תאורה. למה אנחנו שומרים מוסר? למשל, אנחנו שומרים מוסר באופן אינסטינקטיבי. יש אנשים שהם באופן אינסטינקטיבי אוהבים לעשות טוב. באופן אינסטינקטיבי הם אוהבים לתת, באופן אינסטינקטיבי הם לא אוהבים לפגוע באנשים אחרים. הם נולדו טובים. הם מחשיבים את עצמם כאנשים טובים. האם יש אנשים שהם טובים מטבעם מהם? מצידם מהם? לא, אז האם יש אנשים שבאמת יש להם נטיות שלא לפגוע באחרים, או למנע משקר וכך הלאה? יש, מאיפה זה בא? מפסיה. הגלגול הקודם שלי, אולי קראו לה פסיה. היא עשתה את העבודה. היא והפסיות שקדמו לה, הם עשו את העבודה, ואני באה עם אינסטינקטים, אני חושב, או, אני טובה. אבל אין שם שום דבר שהוא אני באינסטינקטים שלי. זה רק הרגילים שירשתי מקודמותיי, שהם עבדו מאוד קשה לשמור על המוסר. במידה שיש לי כאלה כמובן. מה הבעיה עם זה? כי כשבאה שעת מבחן, אם לא בחנתי את זה היטב, אני אאבד את האינסטינקטים. אתם זוכרים את הסיפור על בנג'מין פרנקלין שאכל את הדגים כשבאה שעת מבחן? שעת מבחן יכולות לבוא הרבה יותר מהר מזה. הרבה יותר מהר מזה. אז להיות טובים בגלל שהאינסטינקטים שלי הם כאלה, זה מאוד שברירי ומאוד מסוכן, כי תבוא שאת מבחן, אני אשבור את הכללים של האתיקה, ואחר כך יותר מוכר אני אשבור. אפשר לאבד את האינסטינקטים בקלות בהשפעת ידיד רע, בהשפעת איזה צורך מדומה שיש לנו, שאנחנו נותנים לו פתאום עדיפות. השליטה העצמית הזאת שמבוססת באיזה טבע שבאנו איתו, אינסטינקטיבי, יכולה בקלות להתמוסס. בוטום ליין, אינסטינקטים, הם לא מדריך טוב, הם לא מדריך טוב להתנהל איתו. נימוק שני לשמירת מוסר, זה שאנחנו שומרים מוסר כי זה מרגיש לנו טוב. אבל מה שמרגיש לנו טוב ומה שמרגיש לנו לא טוב, יכול להשתנות בנסיבות שונות, נכון? בחברות שונות, בתרבויות שונות. לא כל דבר שמרגיש לנו טוב, פיזית או מנטלית, הוא הדבר הנכון לעשות אותו. מאוד מסוכן ללכת בעקבות קוד מוסרי שמבוסס על זה מרגיש לי טוב, זה לא מרגיש לי טוב. עוד סוג של זהירות בעניין שמירת מוסר זה, נאמר שכבר נכנסתי לדרך טובה של שמירת מוסר, לדרך הבודיסטית של שמירת מוסר, לדרך שמבינה שמירת מוסר, אימצתי לעצמי קוד מוסרי מסוים, זאת אומרת, אימצתי לעצמי תרגול מסוים. הרבה פעמים אנחנו נהיים שננים, אימצתי לעצמי תרגול מסוים, התרגלתי אליו סוף סוף, טוב לי איתו עכשיו, ואני נעצרת שמה. דרק בגלצן מאוד מטרה בנו, לא לעצור בשום מקום. הגעתי לרמה מסוימת, מיד לדחוף את עצמי לרמה הבאה. שזה אני חייבת הרבה פעמים, למה? כי אני אפילו לא שמה לב, נוח לי וטוב לי, ואני חושבת שאני עושה תרגול, ואני מוסרית, הכל טוב, ואני הולכת למות, כי אני צריכה לעלות הרבה יותר גבוה. בגלל זה אנחנו צריכים למה, כי למה לא ייתן לנו לשקוט על השמרים, הוא תמיד ידחוף אותנו הלאה, תמיד ידחוף אותנו הלאה. ואחר כך אנחנו כמובן נתקלים בדילמות מוסריות, אולי אתם כבר מתרגלים, אולי אתם כבר עושים דברים טובים בעולם, כבר עושים דרמה, ושלושה דברים שונים מתחרים על הזמן שלכם, מה תעשו קודם. זה מגיע יותר מהר ממה שחושבים. אנחנו חייבים לבחון, לא להתעצל, לעשות תמיד את הדבר הגבוה יותר. להמשיך לנוע קדימה. זה אומר שאני לא יכולה להיאחז במה שמרגיש לי טוב. הרבה פעמים הדבר הנכון לעשות יהיה מאוד לא מרגיש טוב, יהיה מאוד לא פופולרי. אנשים יבקרו אותי על זה. במיוחד כשמתקדמים ברמות המוסר, כשעוברים לרמות מוסר גבוהות מאוד, רוב האנשים לא מבינים אותם בכלל, לא יסכימו איתם בכלל. זה יהיה שונה. זה לא יהיה נוח, זה לא ירגיש טוב. אני צריכה להבין למה זה חשוב, זה להתשמר שם הצמודה. כן, הייתה שאלה. אז גילה אומרת, אולי יש כאן סתירה, כי כשהגדרנו מה זה מעשה חסד, אמרנו שגם באופן מיידי הוא יוצר הרגשה טובה. לאו דווקא, לאו דווקא. את מכירה את הסיפור הזה על הבודה בספינה עם הרוצח, והבודה מחליט להרוג אותו. כדי מה? כדי להגן עליו. מהקר מה שהוא עומד לבצע. האם זה מרגיש טוב באותו רגע? אני לא רוצה להיות במקום הזה, אבל כנראה שלא. לא בהכרח. הרבה פעמים החסד הגדול יותר ירגיש מאוד לא נוח, וכל מורה גדול, כל נביא גדול יעיד על כך, ככל שהוא עולה יותר וככל שהלימות שלו גבוה יותר, ככה הוא פחות פופולרי וסופג קיתונות של ביקורת ולפעמים סכנת מוות. זה לא בהכרח באותו רגע. אז ירגיש טוב, אולטימטיבית ירגיש טוב, כשאני מבינה היטב מה שאני עושה, כשאני הולכת עם ההבנה של קרמה וריקות, וזה מה שמניע אותי, זה עולה על כל סבל חיצוני שאני יכולה לסבול, פיזי או מנטלי. אבל בשביל זה צריך רמת שכנוע והבנה מאוד מאוד עמוקות. אחר כך הוא מדבר על אחיזה במה שההורים לימדו אותנו, למשל, דברים שקלטנו כשהיינו צעירים מאוד ולא ביקורתיים, ואנחנו עושים אותם רק משום שככה ההורים לימדו אותנו וככה התרגלנו. הרבה פעמים אנחנו הולכים ובוחנים מה התרגלנו מהבית, זה לא יעמוד במבחן המוסר או במבחן ההיגיון שלנו, זה לא יעמוד. למה להצביע עם השמאל או עם הימין? הרבה פעמים אנשים מצביעים כמו שההורים הצביעו או באותו כיוון, בלי לבחון מה יש מאחורי המפלגות האלה או הדעות האלה, סתם דוגמה. ואנחנו עושים דברים על אוטומט, כי ככה התרגלנו, כי ככה בא מהבית. ואם תבחנו היטב, יש לנו אלפי השקפות כאלה שממלאות את ראשנו ושמנהלות את חיינו ושלא בחנו אותן. אם אנחנו רוצים להיות משוחררים מארבע אחיזות, אנחנו חייבים להפוך את כל האבנים האלה, לבדוק כל אחת האם היא עובדת או לא. סוג אחר של אחיזות אמרנו למה שמורים לימדו אותנו, במיוחד בגיל צעיר, בגן, בבית ספר עממי. כשהיינו מאוד צעירים ומאוד נאיבים ומאוד פתוחים למה שנתנו לנו. אנחנו הולכים אחר כך לראות כשאנחנו מתבגרים איך חיים המורים האלה שכל כך קיבלנו אותם ללא שום ספק וכך הלאה, וזה יכול להיות מאוד מזעזע לראות איך הם חיים. אז זה האנשים שעיצבו את השקפת עולמנו, ואם נסתכל היום איך הם חיים, אנחנו אולי בכלל לא נאהב את איך שהם חיים. מקור נוסף לאחיזות שיש לנו זה מה שהדת שבה גדלנו, המסורת שבה גדלנו, הנחילה לנו. הבקצ'קים האלה, הזרעים האלה עדיין חיים בנו, עדיין מנהלים אותנו. זה דורש קפיצת דרך גדולה והרבה אומץ לבחון את כל הדברים. מקור נוסף, התרבות שלנו מאוד מבלבלת אותנו. למשל, מצד אחד מלמדים אותנו לא לנעוף, מצד שני אנחנו רואים הרבה סרטים רומנטיים מלאים בסיפורים כאלה, וזה נחשב רומנטי. אנחנו מלאים בדברים כאלה, אנחנו מקבלים מסרים סותרים כאלה על סקס, צריך לא לנעוף, אבל אנחנו מסתכלים בסרטים שיש פעילות כזו. מסרים סותרים על שתיית אלכוהול, לא טוב לשתות אלכוהול, לא להשתכר וכך הלאה, אבל אתה צריך להיות מתוחכם ביינות ולהיות מבין ביינות וכך הלאה, זה נחשב אין. מישהי באה ואמרה לי, טוב, בסדר, לא להרוג, אבל כשגרים בקומת קרקע ויש כל הנמלים, מה את רוצה שאני אעשה? אם את מבינה מה הריגה עושה, אם את מבינה שכל פגיעה בחיים שלך ובבריאות שלך באה מהריגה, את לא תעשי את זה. אם זה היה קורה בו ברגע, אם ברגע שאני מרססת את הנמלים, אני מתחילה להיחנק, הייתי מיד מפסיקה, נכון? אבל זה בדיוק מה שמביא לי בסופו של דבר את הפגיעה בבריאות שלי. מסרים שאנחנו מקבלים מהתרבות. עוד אחיזה שיש לנו זה שאנחנו מחליטים מה נכון לעשות ומה לא לפי החוק. ואם נבחן את החוקים, חלק מהם יהיו בהתאם לעמות המוסר שלנו וחלק לא. חלק לא. אז לא כל מה שחוקי הוא מוסרי, ולא כל מה שמוסרי הוא חוקי. נתנו דוגמה של הימורים. אנחנו אומרים, לא חוקי להמר, אבל הנה, הממשלה מנהלת את מפעל הפיס. יש חוקים שהם בפירוש לא מוסריים. כשהחוק מחייב אותי לראות באדם מסוים. אם אני במדים, זה לא מוסרי. זה יגרום הרבה הרבה סבל. זה קשה, במיוחד במדינה שלנו, מאוד קשה. זה דורש הרבה אומץ. אני לא יכולה לברוח מהבחינה הזאת, מכיוון שאני צריכה להבין שאם אני הורגת זה יגרום לי סבל. אז זה דברים קטנים כמו נמלים, וזה דברים גדולים כמו חיילים. זה לא פשוט. מה שלא אומר שהשקפת העולם הבודיסטית והמוסר הבודיסטי מנותק מן החוק, להפך, חלק גדול מן הכללים אומר שחייבים לכבד את החוק, בתנאי שהוא מוסרי. בתנאי שהוא מוסרי. חייבים לשלם מיסים. אני חייבת לשלם מיסים. אם המיסים שלי הולכים לממן הריגה של אנשים, אני חייבת להפריד את עצמי מהפעולה הזאת, למשל על ידי לכתוב מכתב, שאני מבקשת שהכספים שלי ילכו למטרות אחרות. זה לא פותר אותי מלשלם מיסים למשל. אני חייבת לשלם מיסים. כי מיסים הולכים לשרת את הציבור. אז ככה אני לוקחת מהציבור את מה שאני בעצם חייבת לו. ואז אני צוברת המון קרמה שלילית, אם אני מעלימה מיסים או נמנעת מתשלום מיסים. כי אני לוקחת משהו שהוא לא שלי. זה בעצם אני גונבת לא מאדם אחד, אלא מציבור שלם. נזק מאוד גדול. וכל אחד מאיתנו צריך לבחון כל אחד מהדברים האלה ולהחליט בעצמנו על פי השקפת העולם הנכונה. הרבה אומץ לחיות לפי אמות מידה שאני הבנתי על הבסיס של קרמה וריקות. זה יהיה מאוד מנוגד להורים, לתרבות, לסביבה, לדעת, לכל הדברים האלה. הרבה אומץ. אז כבודיסטים אנחנו בהדרגה נלך ונתרחק בהשקפת העולם שלנו מהמקומות האלה, מן המשפחה, מן התרבות, מן המסורת. וזה אומר שהשקפת העולם שלנו תלך ותתרחק מזו של האנשים שאולי לידינו, ואנשים שאנחנו אוהבים, ואולי אפילו האנשים שאנחנו חיים איתם. וזה אולי אחד הדברים הקשים ביותר בדרך. זה יהיה מבחן קשה בדרך. ויהיה מבחן קשה להשקפת העולם שלנו. כי אנחנו אוהבים את האנשים האלה, ואנחנו מתרחקים מהם בהשקפת העולם שלנו. אז בין השאר, זה אומר לוותר על התנהגויות מסוימות ודרכי חשיבה מסוימות שאנשים סביבנו מחזיקים בהם. מה שלא אומר שאנחנו צריכים לזרוק את כל האנשים האלה מחיינו, או לוותר על האנשים האלה בחיינו, או להתרחק מהאנשים האלה בחיינו. לא, אנחנו צריכים לאהוב אותם עוד יותר, ולהבין שזה תפקיד שלנו להקנות להם את ההשקפה הזאת שתציל גם אותם. אז אנחנו מצד אחד פיזית לא מתרחקים, בלב לא מתרחקים, ממשיכים לאהוב אותם, אבל אנחנו שמים מגן מנטלי על השקפת העולם הצעירה והחדשה שלנו, כדי להישאר בה גם לנוכח הסביבה שהיא שונה, כדי שנוכל בסופו של דבר לעזור להם עם השקפת העולם הזאת. וזה משימה לא קלה. להגיד להם אני אוהבת אותך או אני אוהב אותך, בלי שאני מבטרת על הקו הזה סביב השקפת העולם שלי. זה כמו, אני הולכת עכשיו, יש 3 שנים רטריט, זה לא אומר שאני לא אוהבת אותך או אותך. זה אולי הדבר הטוב ביותר שאני יכולה לעשות בשבילך או בשבילך, גם אם אתם כרגע לא מבינים את זה. אז בגלל שאני אוהבת אותם אני עושה את זה. למה קריסטי תראה את זה כל כך יפה, איך האמא שלה סובלת, והיא על יד האמא שלה, והיא אוהבת אותה, והיא לא יכולה לקחת ממנה את הכאב. כי אני לא יכולה לקחת כאב של מישהו, בלי שביארתי את ההשלכה שלי, שבאה מהזרעים שלי, שגרמו לי לראות אותם סובלים. שגרמו לי לראות אותם סובלים בעולמי. ואת זה אני רק יכולה לעשות כשאני עושה עבודה רוחנית מעמיקה, וכשמגיע הזמן ללכת לעשות אותה, וזה יהיה בריטריט. הוא אומר, לעולם אתה לא יכול לתרגל את הדרמה ולהשתחרר מסבל אם לא תעשה את כל הבחינה הזאת. אז מה שזה אומר כדי שנוכל לעמוד בזה, זה ללמוד את הכתבים, להבין ריקות, להבין קרמה, להבין איך הם עובדים יחד. ואני חייבת לעשות את ההחלטות שלי, אני לא יכולה להסתמך על מה שמישהו אחר אומר לי. לא יכולה. אני חייבת לבחון כל דבר ודבר, כולל לא מה שלמה אומר לי. הלמה שלי הוא הכי קדוש או היא הכי קדושה, והם כל יודעים, ולפעמים הם מעמידים אותי במבחן. ג'יצון קאפה אמר לנו, כולל אפילו מה שהבודה אומר. אנחנו אפילו צריכים לבחון מתי הבודה אומר דברים כפשוטם ומתי לא. אנחנו צריכים לבחון את הדברים בליבנו על סמך ההבנה שרכשנו. על סמך ההבנה שרכשנו. וככל שמתקדמים זה נהיה יותר קשה. ככל שמתקדמים... ההחלטות נהיות יותר קשות, המבחנים נהיים יותר קשים. החברה תהיה יותר ביקורתית, המשפחה תהיה יותר ביקורתית. יגיעו למצב שיחשבו שנפלנו לגמרי על הראש. יגיע מצב כזה. ראו, עוזרתם. האם אתם יכולים אז להחזיק את הקו מתוך הבנה מה מביא סבל ומה לא? ומתוך אהבה אליהם. מאוד קשה לעמוד כנגד חברה שלא מקבלת את עמוד המוסר שלך. מאוד קשה. מבחנים מאוד קשים. נקודה האחרונה שאנחנו רוצים להדגיש, והיא הציטוט הידוע מתוך סוטרת הלב, שבו הבודה אומר, מעריק פעמי, מעריק פעשה פעמי פעני, גשי מי, גשי ספה בלדו ילמדו. הוא אומר, אין זקנה אין מוות, אין חיסול הזקנה, אין חיסול המוות. האם הוא התכוון את זה כפשוטו, או האם זה דרש? אנחנו אומרים כפשוטו. הלימוד הזה על ריקות הוא כפשוטו. זה בדיוק מה שהוא התכוון. הוא אמר שאין זקנה ואין מוות שבאים מצד עצמה. ולמעשה הוא אומר זה המטרה של בודיזם. המטרה של הבודיזם על ידי הבנת הריקות להתגבר על כל התהליכים האלה שגורמים לנו סבל. אז אתם יכולים להגיד, אוקיי, בסדר, אז אם הוא התכוון כפשוטו, איך זה שאנחנו לא פוגשים את האנשים האלה שהולכים ונהיים צעירים במקום להזדקן, והם כבר לא מתים בכלל וכך הלאה. אז על זה דיברנו הרבה, נכון? כדי לראות אותם, אני צריכה להיות מאוד קרובה לשם. הקרמה של לראות אנשים שהם כבר שם, היא כמעט כמו הקרמה של לראות את עצמי שם. באופן לוגי, זה שלא ראיתי משהו, לא מהווה הוכחה שהדבר הזה איננו. רק מעיד על איפה המיינד שלי, זה הכל. זה הכל. איך הדלאי לאמה רואה את עצמו? אנחנו לא יודעים. איך המורים הגדולים רואים את עצמם? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יכולים לשפוט. אז ההבנה הזאת של ריקות, ההבנה של כל העניין של העת והאדם והכלב וכל הדברים האלה, ומקביל ההבנה שהגליל הזה והגליל הזה
הם ריקים באותה עמידה,
היא בדיוק ההבנה שמאפשרת לנו להגיע להערה טנטרית. היא בדיוק ההבנה שמאפשרת לנו להיות מלאך טנטרי בחיים האלה. ומה שאנחנו אומרים זה מאחר שנחשפתם לידע הזה, אתם חייבים לתת לו צ'אנס. אתם חייבים לתת
לעצמכם
צ'אנס לנסות להשיג את המטרות האלה. הסיבה שאנחנו מזדקנים זה בגלל שבמשך 20, 30, 40, 50 שנה חשבנו מחשבות רגילות. תפסנו את העולם בצורה שגויה, התרגזנו על דברים, התכעסנו על דברים, הרבה 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 מחשבות קטנות שמקורן בבורות שלנו. זה בדיוק מה שמסכין אותנו. אמרנו שיש קשר הדוק בין המחשבות שלנו ובין הערוצים בגוף שלנו. יש לנו מערכת של ערוצים פנימיים, ויש מרכזי ושניים צדדיים שמלפפים אותו וחונקים אותו. בכל פעם שיש לנו מחשבה שגויה שלא מבינה מציאות, מחשבה שחושבת שדברים באים אליי, המחשבה הזאת, מה שמקביל לה זה תנועה מסוימת של אנרגיה בתוך הערוצים הצדדיים, והיא חונקת את הערוץ המרכזי. מה זה אומר? שאני מזדקנת מעצם זה שאני לא מבינה את המציאות. לא צריך לעשות כלום. מעצם זה שאני לא מבינה את הדברים, אני חושבת עליהם לא נכון, ואני נחנקת, אני מתה. אבל אז גם ההפך נכון. כי כל מחשבה שמבינה את המציאות, כל מחשבה על הריקות של דברים, טיפה פותחת את הערוץ המרכזי, טיפה משחררת את הקשרים האלה. כשאדם מרחיק עם ההבנה הזאת ומגיע לתפיסה ישירה של ריקות למשך ה-20 דקות או מה שזה של המדיטציה, הערוץ פתוח. הערוץ פתוח. אחרי זה הוא נחנק שוב. יוצאים מהמדיטציה, הוא שוב נסגר. אבל בינתיים חלה טרנספורמציה רדיקלית אצל אותו אדם, בערוצים שלו ובחשיבה שלו ובהבנה שלו. ועם ההבנה הזאת, הרדיקלית מאוד, המחשבות שנעוצות בבורות מהר מאוד הולכות ומתארות, והמחשבות של חוכמה הולכות ומתגברות מהר מאוד. מהר מאוד זה מתוך מספר שנים. ואדם נהיה הרבה יותר מאושר ומתחיל להיות יותר צעיר. מכל הבחינות. בסופו של דבר התהליך מגיע אל סיומו, ואז הגוף הפנימי הוא שונה לחלוטין. כבר אין ערוצים צדדיים שחונקים ערוץ מרכזי. בכלל אין ערוצים יותר, אנחנו כולנו ערוץ מרכזי. הכל מלא עונג, הגוף עבר כבר טרנספורמציה רדיקלית כל כך שהוא כבר לא דומה בכלל לגוף רגיל, הוא גוף של מלאך, והמיינד עבר טרנספורמציה כל כך אדירה שהוא כבר לא דומה למיינד הרגיל, האנוכי והריווי בורות שיש לנו. ויש לנו חמלה אדירה לאנשים, יש לנו חוכמה אדירה, וככה אנחנו מגיעים להארה. אז זה היה הסיכום. הנקודות האלה, הייתי רוצה שכל אחד מכם יצא מהלימוד הזה, זה המינימום שבמינימום שבמינימום, שתוכלו לצאת איתו וליישם אותו. וכמובן, התפקיד שלכם לקחת את החוכמה הזאת שיכולה להביא אנשים לאושר ולהעביר אותה הלאה. ולתרגל אותה כמובן, לתרגל אותה, להפסיק למצוא תירוצים למה לא לתרגל ולתרגל. אין לנו יותר סיבה לא לתרגל. זה הדרך היחידה. כל הלימוד הזה זה כדי שנתחיל ליישם אותו. אחד התרגולים הנפלאים שאתם יכולים לעשות בבוקר לפני שאתם יוצאים מהמיטה, אנחנו במסורת שלנו נשארים הרבה זמן במיטה. זה לא אומר לאחר לעבודה, זה אומר לקום יותר מוקדם. הרבה אנשים קמים והם חמוצים, נכון? יש אנשים שרגילים לקום חמוצים. לא כולם, אבל יש כאלה. אנטידוט נפלא זה לאמץ את התרגול הזה. אחד הדברים הנפלאים יותר שאפשר לעשות, זה לפני שאתם יוצאים מהמיטה, לחשוב על 5 דברים שאתם אסירי תודה עליהם, שמופיעים בחיים שלכם. תרגול נפלא, מיד מעביר את המצב רוח הרע, מיד אתם קמים שמחים. למחרת יהיו לכם 10, ואחר כך תצטרכו עוד יותר מוקדם לקום. אז אני רוצה למנות כמה דברים שראוי שנהיה אסירי תודה עליהם. אני אתחיל מקן רימפוצ'ה. קן רימפוצ'ה, הלמה הראשון שלי, הלמה המדהים והנשגב שלי, שהייתה לי הקרמה לגור ומחק 15 דקות נסיעה ממנו במשך 10 שנים בלי לדעת עליו. ויותר מאוחר בזכות גשם מייקל גם פגשתי אותו, ואז נהייתי תלמידה שלו לאט לאט. קן רימפוצ'ה היה לרמפה גשה. לרמפה גשה זה אומר אחד מהבודדים שגמרו שם את הלימודים בהצטיינות יתרה, עמדו במבחנים מדוקדקים, בפני הדלאי לאמה, שניים במחזור, משהו כזה. אחד מהבודדים שעוד באו מטיבט, מהדור ההוא שהדור הזה כבר איננו. בעל ידע עצום ורחב בכתבים, אדם שיישם את הידע הזה בחייו בצורה מדהימה ובצורה מעוררת השתאות והרצה, מאסטר שאין כמוהו, אדם שהקדיש את חייו ללמד את הידע הזה, שהגיע אליכם בדרך השושלת. הסיכוי לפגוש מישהו כזה בחיים האלה הוא כמעט אפס, כי היום כבר אין כאלה. אני חושבת שהם כבר כולם עברו מן העולם, והוא היה בין האחרונים. אני לפעמים צובד את עצמי על מזלי הטוב לפגוש מישהו כזה. אתם מקבלים אותו דרכי. ישות תאורה לחלוטין. ישות מדהימה בחמלתה, בחוכמתה ובתאורתה. הוא היה נקי נקי. כשאדם נמצא לידו, הוא הרגיש כאילו שהוא בנוכחות אהבה צלולה, צלולה, שאין בה שום רבל. הלימוד שכן רימפוצ'ה העביר לי ולתלמידיו, היה לימוד של שושלת מאוד תאורה, שבמסורת הגילוק בה התחילה כ-600 שנה לפניו, אצל ג'צון קאפה. ידע מדהים, דרמה תאורה שלא נלמדה בצורה כזאת לפני זה. הטקסטים שהוא לימד היו טקסטים תאורים שבאו ממסורת טיבטית, שהיא היחידה ששימרה אותם בצורה כזאת בעולם. הם לא נשמרו בשום מקום אחר בעולם, בגלל נסיבות פוליטיות וגיאוגרפיות והיסטוריות וכך הלאה, שפירטנו אותם במקום אחר. התמזל לכם המזל לפגוש את הלימוד הזה. מכן רמפוצ'ה, דרכי ודרך כשמייקל שערך אותו בצורה הנפלאה כפי שהוא ערך אותו. מאות של למות שאתם אפילו לא מכירים, עוברים אליכם דרך השושלת, שהוא עברה אליי דרך הלמות שלי. המחשבה שכל זה הגיע אליכם היא בלתי אפשרית. הלמות האלה נמצאים איתנו, הם הגיעו להערה, הם לא מתו, הם פשוט עברו לצורת קיום תאורה יותר, וכשנהיה אנחנו תאורים מספיק, נוכל לפגוש אותם ישירות גם. קיבלתם לימוד מאוד נפלא דרך גשם מייקל על ריקות, על הקשר בין קרמה וריקות, על בודיצ'יטה, על חיי הבודיסטווה, מה זה נקרא לתפוס ריקות ישירות מפי המאסטר. מדהים אין כמוהו. המאסטר הלך ותרגם אלפי דפים מטיבטית שלא היו זמינים במערב. הוא ממשיך לעשות את זה. ואחרי שהוא גמר את זה, אחר כך הוא הלך ותרגם כמות עוד יותר גדולה, הרבה יותר גדולה, של ידע נסתר, ידע סודי, ידע טנטרי, שלא היה זמין בכלל במערב, וגם אצל הלמות הטיבטים הוא היה רק זמין באופן חלקי, כי לאף אחד לא הייתה גישה כזאת לחומר, כפי שהייתה לו בזכות המפעל של ACIP. לא רק שיש ידע אותנטי שהוא עבר לנו, אלא גשם מייקל ולמה קריסטי ישבו ותרגלו בעצמם את הידע הזה ברטריטים קצרים, ברטריטים ארוכים. אתם מקבלים לא רק כמויות מדהימות של ידע מדויק ואותנטי ובשפתכם, אלא גם מבוסס בניסיון, בניסיון של אנשים שהלכו ותרגלו ובדקו בעצמם איך זה עובד ואיך מיישמים את זה, וישמו את זה ומימשו את זה. אז הדברים הגיעו אליכם דרכי, וקצת דרך למעריה. שנינו עומדים הרבה שנים את הידע הזה, ומתרגלים אותו הרבה שנים. השקענו מאמץ עצום בלחשוף את עצמנו לידע הזה, להביא את עצמנו לדיימון מאונטן, כשהיה צריך לעשות את זה. עשינו ריטריטים הרבה, אני עשיתי, אני כבר לא יכולה למנות. איבדתי חשבון בין 12 ל-15 ריטריטים, יותר אולי של חודש, עשיתי גם של 3 חודשים. אני מעריכה שכבר שנתיים הייתי בבידוד, לא רצוף, אבל ביחד. העבודה נעשית בריטריטים. העבודה הרוחנית המעמיקה נעשית בריטריטים. למדתי אצל הלמות שלי, והייתי תלמידה טובה. טרחתי להיות בכל השיעורים, וכמיטב יכולתי לפעול לפי הנחיות. לא רק זה, אלא חלק מהתלמידים שבאו ושמעו את הלימוד כאן, לקחו אותו אל ליבם, ופתחו את ליבם, והחליטו להביא אותו אל האחרים, ולעזור לי ולכם בהקמת האתר, בהקלטות של הלימוד, בעריכה של הלימוד. יש אנשים שמקדישים את כל זמנם רק למענכם, כדי שהלימוד יהיה זמין בעברית ובשפתכם, ללא תמורה, חינם אין כסף על האתר. זה כרוך בהשקעה עצומה של זמן מצד התלמידים האלה, כמו שאתם יודעים. אהבה גדולה שדוחפת אותם לעשות את הדברים האלה. המון 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 עבודה שמושקעת סביב כל הלימוד הזה, ואני רוצה להקריא לכם, יש לי פה רשימה ארוכה, ואני מקווה שתעזרו בסבלנות, כי מן הראוי להקריא את כולה. אז אנחנו נתחיל מכספים, הנהלת חשבונות וגזברות. בלי זה אנחנו לא יכולים להתנהל, אנחנו צריכים להתנהל כעמותה לפי החוק, ולא רק זה, אלא יש את האספקט שכרוך בלהביא אותנו, את המורים, ולתמוך בנו, ולתמוך בלימוד, וכך הלאה. הוא לא היה אפשרי בלי זה. זאת עבודה גדולה מאוד, שמתבצעת מאחורי הקלעים. המון שעות שאתם לא יודעים אפילו שקורות, כי אין לזה יותר מדי תיעוד. הרבה שנים עשו את זה רעות, ועזר ללירן, הרבה שנים. היום אורית גוחבט, יש את כספים במקצועה ועוזרת לנו בהתנדבות לעשות את זה ולהקל קצת מן העומס על האחרים, ועושה את העבודה בצניעות ואחריות עם הרבה סבלנות. דורית ודליה שלקחו את הצד הכספי של הוצאת הכספים, וגם שם יש לא מעט עבודה שאנחנו לא שומעים, אפילו אני לא שומעת עליהם, עושים את זה בשקט, מקדישים הרבה שעות, אנחנו לא יודעים מזה. יעלי וארנון שעושים את הצד של מילי, מנהלים את כל זה. ותום שעוזרת באדם, ולירן שעוזר בעד כולם. יש ועד מנהל נוכחי לעמותן, רזיה, יובל, גילה, רעות ולירן, שביניהם עושים עבודה עצומה כאמור מאחורי הקלעים לנהל את העמותה ולאפשר את הפעילות, וזה הרבה עבודה. יש צוות של הקלטות ושל הגברות, ואתם כבר יודעים כמה זה חשוב וכמה זה קריטי, וכמה כשזה לא מתבצע כרוי כולנו סובלים, כי אז השיעור לא מופיע לאתר. הרבה שנים, הרבה אנשים תרמו למאמץ הזה, זה התחיל מיעקב פוגלמן לפני הרבה שנים, ומיובל שעזר לו בזמנו, והמשך ברעות, בלירן, ארנון ואיתי שעושים את זה היום. את ההקלטות, יש אנשים שעורכים, רעות לקחה על עצמה את האחריות על כל העריכות, והיא עובדת שעות וימים. זה עבודה מאוד אינטנסיבית בזמן, השקעת זמן עצומה בעריכה קולית. אני לא יודעת כלום על וידאו, זה בטח לא פחות, אבל עריכה קולית, אני יודעת, על שעה של שיעור עובדים 6 שעות, לפחות. הרעות עזרה בתחילת הדרך, אני עבדתי הרבה בעצמי, אריה קצת עזר, גלעד עוזר הרבה. ויש צוות שלם שעוזר לאנשים האלה, וזה ארנון, זאת לימור, לירן, גליה, רינה, מרי, רותם, רונית הס, דודו גולן, שלמה לוי, עמית בן דוד, אלכס פסטרנק, ים טוגנדר, מיכל רם, דורון ברק, דליה אייזנברג, בתיה אלי, אבי צ'רניחובסקי, אסף בוקיש, זוהר אל יוסף, אריה שטראי, אורית בן בסט, אורן נמדר, יובל גלילי, תמי קרמי, תום קידה, רינה ביסון, נמרוד ארלוק וחיים אמרם, כל אלה. עוזרים להעמיד את הדברים לרשותכם באתר. תמלולים, אחראית על הצוות, יעלי. ואנשים רבים שמשתתפים במאמץ הזה, או שמתמללים, או שעורכים תמלולים, דליה כספי, דור פיליפ, דבורה יפת, רזיה ידין, דורית גולדמן, רעות, יעלי, מגלי מידב, יעל קאט, כל אלה עוזרים בעריכה, עכשיו מתמללים. שרי בן שחר, אפרת קליש, אופר בן ציון, קרן טל, אריאלה אורפז, נילי זומר, אירית קריגר, איילת אור, אורית בן בסט, לירן, ארנון, דליה רוזניסקי, אילה בוקיש, רונית וייסברג, דנית דורון, אילן ידין, לאה רוני, טל אלון, מרי ספיישר, מאיה ברקוביץ', מרים ברט, תום קידר, יעל אורן, תמר לנמן, שלומית מאיר. יש צוות גדול שעזר במלאכת התרגום של מקראות, שיעורי בית, תשובות לשיעורי בית, טקסטים, ספרים. כמובן, אני תרמתי את חלקי למה אריה תרם את חלקו. ואז בא אילן קציר, נילי זומר, אריאלה אופס, סקוט וסק, דודו גולן, מרי ספיישר, גלעד אילון, אורית בן בסט, מיכל רם, יובל גלילי, ג'ודי בורנשטיין, דלית הררי, סעדיה פנחס, יורם כהן, יעל ישרן, לירן קץ, ארנון קרמין, דורון בלל, אילי אהרוני, דורית גולדמן, טלי צחור, דנית דורון. ויש עוד דוד ניר, אירית הרטמן, יצחק ריפשטיין, יעקב פוגלמן, תמי שלף, דניאלה איילון, חיה בורנשטיין, שושנה כהן, אתי קנטור, נווה אילם זל. עריכת וידאו שנה ורוניקה. אתם תצטרכו להתגייס לעזור לה, כי זה אדם אחד לא יכול להרים את זה. מילון טיבטי, אחראי יורם. ועוזרים בעדו, עודדה אלעזר בר, איתי ריכטר, יורם עצמו, רזיה ידין, רעות, מיכל רם, בת יעלי, אופה בן ציון, דורית גולדמן, מרי ספיישר, דליה קספי, אריאלה אורפז, רון לוי, דורון בלאלי, זוהר יוסף, תום קידר. וכמובן יש לנו אנשים שמלמדים קבוצות, יש מורים שמאפשרים להעביר את הלימוד הזה הלאה, ואני מקווה שכולכם תהיו כאלה, אם אתם עוד לא. אז נעמי סער, מרי ספיישר, רז ילדים, יעל ישרן, ארנון קרמי, אריאלה אורפז, רעות אתדגי, לירן קץ, אורית בן בסט, לימור פלג, לאה רוני, מיכל רם, מרינה סליצקי, אריאל גלעד, דורית גולדמן, רויטל פלורמן, דודו גולן, סעדיה... כן, אני חושב שהצוות עומד לגדול בקרוב, אז אנחנו נוסיף אותם בהמשך. הוצאה לאור, מתרגמים כוללים אותי, את אריה אילן קציר. לאה רוני ודורית גולדמן שעזרו. את ההוצאה לאור מנהלת דורית. ועד מנהל שי קוטנר ויורם כהן. ויש ועדה שעוזרת בעדה, כוללת את גליה קציר, אריאלה אורפז, רוני פרט, ג'ודי בורנשטיין, נילי זומר ויעל אורן. יש לנו חנות שדורשת הרבה השקעה ועבודה, ומנהלת אותה דליה קספי. את הגזבורות עושות אורית ורעות. עריכה קולית שקשורה לדיסקים עושה גלעד היום. לחנות יש צוות, יעל אורן, אריאלה אורפז, תום קידר, לאה רוני, רינה גולצמן, אורית גוחבת, מיכל פרי, רותם חלילי, אפי לנדר, מיכל יובל, גיל עזיב, גליה חלפי, אלה גנץ, דנית דורון, אפרת קליש, ספי רדושצקי, גלעד אילון, ורוני קינבר, מירי קליידר, עיינה בר, רותי וינוגרד, כל אלה עזרו בחנות. גרפיקה, נועה תימור דוד, רחל ליטווק, יהודית שק, שירלי, איני. מחסן, להוצאה לאור יש מחסן, בני גולדמן, שיר גולדמן ורון לוי, שעושים בניו מחסן. יש אתר חדש להוצאה לאור, שממש הושק בימים אלו, מאוד יפה, תלכו לראות, ועזרו בהקמת האתר. רחלי ליטבק, איתי ריכטר, מירי קליידר, יהודית שץ, אסף בוטיש, יעל אורן, מירן קאץ. עכשיו אנחנו עומדים להקים מרכז רוחני בערבה. אחראי גדי. ולירן, לא שם את עצמי. צוות שעזר וימשיך לעזור, ואני מקווה שכולכם תהיו בצוות. זה רינה נגבי, דני מצפון, לירן, דודו גולן, מיכל רם, אביאל אברמוביץ, גליה חלפי, מרים אמיאל. גיוס תרומות, שוקי פרמינגר, מלכה הוד. ועדת תרומות, רזי ידין, מרים אמיאל, פילנדאו. יחסי ציבור, אביאל אברמוביץ'. ורכז את האתר, תהיה אריאל אורפז. עזרה בבנייה בדיימל מאונטן. אילן אחרי. צוות המקים של דיימון מאפש, מירה, רזיה, אורית וסקוט, ארנון ויעלי, לירן ורעות, לאה דורית, ספי, ליאורה ילון, מירי קליידר, רונית שושן, לימור, צביה, אריאלה, דליה קספי, רון, יפה גוז, מלכה בן בסד, גילה, אילן ידין, בני גולדמן, אסף ואילה ועדן, רויטל, גליה קציר, ויש גם אלן, בעלה של מימי. יש לנו עמותת אמת, אלף מעשים טובים, שדודו עומד בראשה. יש לנו צוות, בית הספר של ACI שבראשו עומדת לאה. ועוזרים בעדה גילה זיו, גילה דיילון, רותם חלילי, מיכל רם ושרי בן שחר. ורבקה הראל הצטרפה. מילי, מרכז ישראלי ללימודי היוגה. הצוות של מילי כולל את ארנון ויעלי, ואיתם רויטל, אורית, רעות, אריאלה, נדב. שלושת היהלומים שהיו ויהיו, כי הם נצחיים. רון לוי, רויטל פלורמן, אורית בן בסד וסקוט וסק. אנשי אפשר רונית שושן, גם קרילה פה. ריכוז מכתבים מהתלמידים אליי עמית בן דוד. יש פעילות של ללמד דרמה, מדיטציה בבתי חולים, מרי ספיישר מרכזת. יש פרויקט של מדיטציה בבתי חולים שאופרה בן ציון וידידיה. יש פרויקט לימוד לגמלאים שרויטל מרכזת. וזה הולך נפלא, אנחנו מקבלים מכתבים נפלאים מהאנשים האלה. פרויקטים בקהילה שמרכזים אותם רויטל, מרי ספיישר, מירה, תום, גליה קציר, נילי זומר ויעל אורן. יש ועדה של קידום השלום, רזיה, תום, מרים אמיאל, מימי וילונסקי ורינה נגבי. יש ריכוז הפורום באתר שענבר לקחה על עצמה. ניוזלטר דורית לוי לקחה על עצמה. קטעי ליפול טיזרים, אריאלה. אחראי אתרי האינטרנט, איתי ריכטר. רכזי פרויקט ג'וי דוקטור, יש איתי. שי ואריאלה, ואני יודעת שיש עוד אנשים כאן. מירי, דרור, מיכל, ציפי, גדי, יעל קאט, אריאל, נוח, ולמה אריה כמובן, ושוקי, ואלה, וואו, הרבה ג'וי. יש עוד תחום שלא מנינו, שאתם פעילים בו?
מירה נגבי,
וכל הצוות שלנו, נעמה, נימי, טובה, גליה, תמי.
ויש רעזה שפרית על כל העיצוב של כל
במה. עיצוב במה. פייסבוק, אריה וריובי.
אוכל עלם, הרבי.
וצוות שלם. יש עוד.
אצלנו בפרויקט חברת ימות ודליה רזניצקי בוועדת האיגוד שלנו, והיא נותנת לנו קורת הדעים בנושא מסוים.
אז עובדיה, מור ודליה.
לפני חודש, אישי יושב ראש אמת זה אביאל. אף בוועד המנהל.
ואיריס קגן. רבים וטובים. אני רוצה להוסיף את ועדת הדיבור, וזה יובל שעשה את זה במשך הרבה שנים. והיום גלעד עוזר בעדו ולקח את כל ניהול הרשימות. צילומים, יובל, רינה, סטוט, מרי. יש גם פרסום, לשלוח פרסומים לכל הפורטלים, וזה יובל עושה. יש צוות שלם שבא לעזור לנו בדיימון מאונטן, לבנות את הבקתה ולעזור לנו להתקיים שמה, ואולי תמני לנו אותם. יש רזיה, לירן, רעות, אורית, סקוט, יעלי, ארנון, לאה, דורית, אילן וגליה, ליאורה, ספי, מירי, דודו, רונית, רון, ויאנה, נכון, אריאלה, ולימור, ומירה, מירי. בקיצור, אני לא חושבת שנמצא כאן מישהו שלא נופיע ברשימה, ואנחנו, יש לנו את כל זה למנות לפני שיוצאים ימית. יש עוד, המערכים שלנו, לאה, ושירי, ורזיה, ומיני, דורית, אורית, חגית. אז תודה רבה לכם. לי אין מילים להודות לכם. הייתם מדהימים ונפלאים ואתם ממשיכים להיות כאלה. ובשבילי זה זכות גדולה ואדירה להעביר לכם את הידע הקדוש ולשתף אותו אתכם. ואני נושאת את כולכם בלבי. תודה רבה לכם. תודה רבה. אני אסירה תודה לכם. ואני קדה לכם.
ארץ תומה לפרחים עלויה עם הצירי יבשות לעמה וחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד ומלאת לליבי ירחנה תולחה אגישנה כגן של אדנת הערה לליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של אדנת הערה לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תורה
ידם גורלת נמנדה
תשעותסייתי זו המוחה ישלימו נע כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה, ובכך לא עסקו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נובעים, ובכך לא עסקו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נובעים.
הרוח עזה מגרש אבים של כאב, אין לחשול הניר של אהבה וחוכמה כהרתם של תמיכה והשראה. אבת אלינו לאושיינו מגלגל האמה, מורה מזכירה בכסם ובחוכמה. אבת אלינו לאושיינו מגלגל האמה, מורה מזכירה בכסם ובחוכמה. חווינה אותנו בזיל פנייך, תדריכי אותנו באופונתך, אל אדיר של חוכמה ושל חסד מורה אהובה. נשארינה עמנו לנצח נצחים, תביאי אותנו במהרה לימינו יושרו המושלם של עבודה.
אז רק רציתי קצרה להראות לכם את הטקס לסיום בדיימונד מאונטן של למד בורא ולמלת שעשינו בחודש שעבר. במצטבר 14 שנות לימוד, אבל שתיתי
במוקדות. אז פה אתם רואים את גשם מייקל עם הסיטר שלו, ומאחוריו יושב בחור בשם קווין, שהוא בחור אמריקאי שלמד סופיזם, הוא שר ערבית רעותה, הוא גם מוזיקאי גדול, והוא גם בונה את דיימונד מאונטן. לידו יושבת מרצדס, את הדיסק שלה כולכם מכירים, ופה יש בחור שאני בקושי מכירה, הוא בא כאורח, הוא מנחה רדיו ומסיבות או משהו, MC יוגי, הוא מאוד 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 פופולרי בארצות הברית, מסתבר, אני רק לא חיה בעולם הזה, והוא בא באותו יום לדיימונד מאונטן ובידר את הקהל קצת. זה תמונה ביום הסיום, כשעשינו תמונה של כל התלמידים, כולל כל האורחים שנמצאו באותו זמן בדיימונד מאונטן, והתמונה היא כזה בחשיפה פנורמית, וברקע אתם רואים את הסטופה שיש בדיימונד מאונטן, ומקדימה אתם רואים את התינוקות החמודים שנולדו בדיימונד מאונטן. במסגרת הטקס היה טקס מאוד מאוד יפה. הלימוד האחרון שקיבלנו בדיימונד מאונטן היה לימוד של מנחה ללמה, שזה הלימוד הגבוה ביותר והקדוש ביותר שיש בכלל. זה הדרך המדהימה והמהירה להארה. ואנשים במסגרת טקס הסיום הגישו מנחות בגוף, בדיבור, במחשבה. ופה אתם רואים מנחת ריקוד ללעמות. וכאן יש מנחות של אומנות. אתם רואים פה זה מדרך מסורתית לתת, בטקס בודיסטי ראוי לשמו, מגישים ללעמות כמנחה את הבודה דרמה, סנגה ואת המנדלה. אני חושבת שרואים פה סטופות שהם מגישים למצחם לברך. וזו אחת התלמידות שלנו, שהיא רקדנית הולה בין השאר, וזה אריה ואני נותנים את המנחות שלנו ללעמות. זה גם חלק מהריקוד, מהנתינה של הריקוד. זה היה טקס מאוד ארוך, הוא נמשך שעות, שעות, שעות של מנחה. פה זה מצגת קצרה של טקס הקדשת השטח בערבה. ופה דני הפתיע אותנו, הוא שכר כיסאות, ערך, הביא את העגלה הזאת בתור פלטפורמה כבמה, שיהיה לכולם נוח ונעים. אתם ערכתם במה נפלאה עם כיסאות אדומים. אתם רואים פה בצד שמאל את הפלטפורמה הזאת של הבלוקים, שהיא שימשה לייצג את המבנים שיום אחד יהיו שם, ואנחנו את הקידוש עשינו על הפלטפורמה הזאת, שגם אותה דני הכינו סחב את כל הבלוקים. הלמה ביקשה להרים את הבלוק המרכזי, ופה הלמה קריסטיבני מתקדמות ומניחות בפנים. אתם רואים מעטפה קשורה בסרט, ובתוך המעטפה יש אבן מדיימון מאונטן שרזיה הביאה, וזה יצר את הקשר שבין דיימון מאונטן והמקום הזה פה בערבה. ופה השקיעה היפה שהתרחשה באמצע הטקס שלנו. כאן דני נותן לאנשים הסבר על השטח, וגדי ומיכל מסבירים על התוכנית הראשונית שהם עשו לשטח. ופה אנחנו יושבים במדיטציה. ומה שקרה בהמשך, אתם רואים שם באמצע הפלטפורמה יש כתמים, יש חומרים שמרחנו עליה כדי לקדש אותה. ובהמשך הייתה סדרה של תפילות מתוך התרגול הטנטרי. אז חלקם נאמרו בטיבטית, חלקם באנגלית עם תרגום חופשי מאוד לעברית. ולמה קריסטי בחר לעשות את הדברים? כדי לשתול את הזרעים החזקים ביותר לתרגול הסודי שלנו, כדי שאנחנו כולנו נלמד אותו ונשתמש בו להגיע להערה. ואנחנו לא הסברנו הרבה, כי הוא סודי. אבל בכל זאת נחשף טפח, בתקווה שבעתיד ייחשפו טפחיים, כשתבואו ותלמדו ואכן תדעו את המשמעויות העמוקות שתמונות בכל הסימבוליזם ששם.